יום שלישי, יום שנכפל בו כי טוב, זין שבט. יש לנו היום רבותיי, מקבץ של סיפורים מרתקים. מה גרם למים בכוס שבחדרו של הגאון מווילנה להיבקע, ממש כמו בים טוב? ולמה הפוני ויז'רוב התקשר לרב ישראל גרוסמן זכר צדיק לברכה באמצע השבוע וביקש ממנו שישיר לו את כה אכסף, הניגון המפורסם של קרלין? זה חלק מהסיפורים שנדבר עליהם היום. אנחנו ניגע גם בענייני הלכה, מתי אישה יכולה לעשות הבדלה בעצמה. אז בואו נתחיל רבותיי. בפרשה כתוב, ואתה רם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו. יש סיפור נפלא, סיפור נפלא שהוא מופיע בקונטרס שנדפס בסוף ספר תהילים עם פירוש פרנסה טובה. הסיפור זה מסיפור שמופיע בכמה מקורות. הסיפור מספר שממשלת רוסיה פנתה לממשלת גרמניה, כן, אנחנו מדברים לפני 250 שנה בערך. היא פנתה לממשלת גרמניה, היה להם איזה אבן חן קטנה ונדירה מאוד שהייתה מצויה במצות הבגנזים שלהם, והם ניסו להבין מה המהות והטיב שיש באבן הזאת, והם לא הצליחו. החוקרים שברוסיה ניסו ככה, ניסו ככה, לא ירדו לשורש העניין. שלחו אותה לגרמניה, שהיה שם מדענים שהם נחשבים למומחים גדולים, וביקשו שישימו עליה את עיניהם לראות אולי הם ימצאו משהו. אבל גם מהם נעלם הדבר, והם לא הצליחו למצוא שום דבר. לפני שהם שלחו את זה בחזרה לרוסיה, הם פנו למסקיל, מוישה מנדלסון. אולי הוא איש אחד שהוא יודע בתור יהודי שיש לו ידיעות תלמודיות, אז אולי יש לו איזה משהו על האבן. גם הוא לא ידע. אבל הוא יעץ לממשלת גרמניה שימליצו לרוסים לפנות לוילנה. יושב שם הגאון מוילנה, ואז הם צריכים לחפש חוכמה ותבונה מחוץ לגבולות המדינה, בזמן שבמדינה שלהם יש גאון גדול, הגאון מוילנה, שהוא בטח יפתור את המבוכה של האבן. עוד מעט נראה שהכוונות שלו היו כאלה טובות. בכל אופן, ממשלת רוסיה שמה ועשתה, שלחה את האבן לגאון מוילנה. השליח מגיע לגאון מוילנה, נותן את זה לבני הבית שיעבירו לו את זה. במבט ראשון לא היה לגאון שום הסבר, והוא המשיך ללמוד. כמובן שהוא שב ולמד, היה שקוע, לא שם עינו על האבן, השאיר אותה מונחת על השולחן. אבל בשמיים רבותיי רצו שיהיה קידוש שם שמיים על ידי אותו גאון מוילנה. באמצע הלימוד נכנס איזה ילד קטן, כנראה מבני המשפחה לחדר, ושיחק עם האבן של השולחן. והוא זרק אותה לתוך כוס מים שעמדה שם. הגאון לרגע הפסיק עם משנתו, הוא מסתכל על המקום שהאבן הייתה שם, והוא לא רואה את האבן, הוא נבהל. אבן מהממשלה, אחריות. אבל פתאום הוא רואה את האבן בתוך הכוס מים, והנה המים שבתוך הכוס פשוט נבקעו וניצבו כמו נד. חלק אחד זקוף לימין, חלק אחד זקוף לשמאל. ואז הגאון נזכר בדברי הירושלמי. הירושלמי אומר שהטבע של אבן שנקראת סנפירינון, לבקוע מים לשתיים. אז הוא שוגר את האבן בחזרה לחוקרים הרוסים עם התשובה, שזה אבן שקוראים לה סנפירינון, והטבע שלה לבקוע מים. הם שמחו מאוד, היה קידוש שם גדול, אבל אותו מסקיל, אותו מנדלסון, הצטער מאוד, אמר שכל הכוונה הייתה לגרום בוז וקלון לגאון מוילנה, ולהשפיל את הגדולה שלו. ובמקום זה, הוא הסב לו כבוד רב. אז הוא שלח מכתב לגאון מוילנה, אם ככה, שיש אבן שהיא ככה בוקעת את המים לשניים, אז מה יהיה הנס של קריעת ים סוף על ידי משה רבינו? מה שיש לנו בפרשה. המטה היה מאותו אבן שנקראת סנפירינון, וממנו בקעת הים סוף באופן טבעי ולא באופן ניסי. ככה שאל אותו מסקיל את הגאון מוילנה. ענה לה הגאון מוילנה, אפיקורס שכמוך. הרי התורה, בתורה אנחנו כבר רואים שהיא נזהרה מהטענה הזאת. ואיך התורה אומרת לנו, ואתה הרם את מתך. מה זה הרם? תסלק אותו הצידה, כמו שכתוב אצל קורח. הרומו מתוך העדה, שיסתלקו משם. ולמה הקדוש ברוך הוא ציווה ככה? את משה רבנו שירים את המטה, שיסלק אותו. כדי שכולם יראו שלא על ידי המטה הים נזקע, אלא בנס מיוחד, בנס מיוחד של הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור המעניין על הגאון מווילנה שמתקשר לפסוק של הפרשה, הרם את מתך. אנחנו מגיעים למדור פנינה הפרשה, עוז יושר מוישה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ליל שישי, בבית הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת בורו פארק בארצות הברית. באחד הפינות שומעים קול נעים, קול נעים וערב מזמר את הניגון הידוע המפורסם, כוח סוף נויים שבת, שחיבר אותו הרב הקודש רבנו הגדול מקרלין. של מי זה היה הקול הזה אתם שואלים? זה היה הקול המעורר והמרגש של רבי ישראל גרוספון זכר צדיק לברכה. באותם ימים הוא שהה בארצות הברית בשליחות גדולי ישראל לעורר נדיבי עם, לתרום כסף למוסדות התורה והחינוך של החינוך העצמאי. כמובן שהוא נסע ביחד עם ידידו, הדרשן המפורסם מבשלום שבדרון. למה הוא ישב ושר שם את השיר הזה? הוא נכנס לשם להתפלל מהערב. הוא גומר להתפלל, הוא פוגש אורח, אורח מכובד מאוד. הוא פוגש שם את הפוני וג'רוב, הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זכר צדיק לברכה. שכידוע היה מסתובב ומתגלגל בכל העולם בלי לחוץ על כבודו. העיקר להחזיק את הישיבה, ישיבת פוניביץ' וכל המוסדות התורה שעמד במציאותם. הרב גרוספון שמח מאוד לפגוש אותו. דיברו בלימוד, חידשו אחד לשני. אבל הרב גרוספון הצטער מאוד לשמוע על היסורי נפש שעוברים על הפוניביץ' הרוב במשך השבוע, שהוא ביקר בבתי נגידים ועשירים ולהטרים אותם. איך אמר לו הפוניביץ' הרוב? שלא עלה, לא, לא עלה בידו לקבל מתנות הראויות להתקבל. ויש עליו עול גדול שרובץ עליו, הוא לא מוצא מנוח לנפשו מהעניין הזה. הרב גרוספון רצה קצת להפיג את האווירה הכבדה, ולהפיח רוח תקווה ושמחה. אז הוא התיישב על הספסל בצדי בית הכנסת, והתחיל לשיר את השיר הזה. הרב גרוספון היה קרלינר חוסיד, בכל רמה חיברה הוא התחיל לשיר ולהתנועע בלהבת אש, שהקול שלו גובר מרגע לרגע. הוא ממשיך בניגון עד הבית האחרון, השבת נע מן השמרית. וכל אותו זמן, הפוני מג'רוב יושב לידו, כולו אחוז תרפים, ומאזין בשקיקה לשירים, לשיר הזה ולמילים. וכשהוא מסיים את השיר, אומר לפוני מג'רוב שהוא מודה לו מאוד על ההתעוררות והשמחת הנפש שהוא גרם לו. ונפרדו לשלום. עוברים כמה ימים, באמצע השבוע, הרב גרוספון יושב באספה של רבנים ועסקנים במשרדים של אגודת ישראל בפורפארק. הטלפון מצלצל, המנהל של המשרד, העסקן המפורסם, רב מוישה שרר, מרים את הטלפון, הוא שומע את הפוני מג'רוב על הקו, ומה הוא שואל אותו? האם הרב גרוספון נמצא במשרד? אמר לו כן, בבקשה. הרב גרוספון ניגש לטלפון, והוא שומע את הפוני מג'רוב שמבקש ממנו בקשה מיוחדת. הוא אומר שהוא נמצא עכשיו בלוס אנג'לס, ועוברים עליו ימים לא קלים, והוא מבקש אם הוא יכול עכשיו לחזור ולשיר באוזנם את הניגון של כוח סוף. נו, מצווה לשמע דברי חכמים. הרב גרוספון לא מהסס, והוא מיד מתחיל לשיר את הניגון, וכל המשתתפים באספה שם, הרבנים והעסקנים, עומדים תמאים ומשתוממים למה שהם רואים ומה שהם שונים, בצהרי היום, אמצע השבוע, יום חול רגיל. הרב גרוספון התחיל לשיר את הקוייכסס. בשלב מסוים, האווירה במקום התחשמלה, וכולם ביחד הצטרפו, ויהיו רחמך ומסגוי לילים, עלם קצ'כו. התחילו לשיר כולם ביחד, שגרם להתעלות ושמחה, גם אצל הרב פוניביץ' בטלפון, וגם אצל כל הישבים שם. סיפור נפלא שמופיע בספר לב ישראל. ואנחנו מגיעים למדור עניון את דיוי מהם, אנחנו מדברים על הלכות ברכות בהקשר לט"ו בשבט. פרי עץ ופרי אדמה, שהברכה הראשונה שלהם היא לא שווה כמובן, אז אם אחד מהם חביב עליהם ביותר, אין בדרך כלל ואין בשעת האכילה הזו, אז יש להקדים אותו בברכה. וגם אם הפרי האחר הוא משיבת המינים, יש להעדיף את החביב. ורק במקרה שהם שווים אצלו בחביבות, אז הפרי משיבת המינים קודם. ומה הדין אם, אם הם שווים בחביבות ושניהם לא משיבת המינים? אז במקרה הזה יש לנהוג, כפי הלכה הידועה, שברכת העץ קודמת לברכת אדמה. ולעניין זה, שווים בחביבותם, זה גם אם אחד מהם חביב בדרך כלל, והאחר חביב בשעת אכילה זו. ושתי הברכות האלו, העץ והאדמה, הן קודמות לברכת שהכל. גם אם מאחד שברכתו שהכל, הוא חביב יותר. וגם אם יקורו בשבעת המינים, תמיד צריך להקדים לפניו את ברכות העץ והאדמה. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה המפורסמת, היום קצר והמלאכה מרובה. הרב אוזלר זצ"ל סיפר פעם עובדה מרתקת מהזמן שהוא למד בישיבת חכמי לובלין אצל הגאון רמר שפירה. הוא מספר שבאחד מימי החורף, איזה בחור מהישיבה אלה רעיון יפה. הוא ניגש בתחילו וחימו לראש ישיבה רמר שפירה מלובלין. הוא שואל אותו איזה מתנה הוא יסכים לקבל מהבחורי ישיבה לקראת יום ההולדת שלו. רמר שפירה לא חשב יותר מדי, והוא ענה מיד, את כל השס. אני רוצה את כל השס. הוא אומר לך, אני רוצה שבזיין באדר, ביום אחד, כל הישיבה ילמדו את כל השס. כל בחור יקבל על עצמו ללמוד כמה דפים, וככה ביחד 250 בחורי ישיבה יסיימו את השס ביום אחד. סיפר הרב אוזנר שאותו יום רעדו עמות הסיפים של הבניין של הישיבה. איש לא זז מהמקום. כולם ישבו והתנעו על המקום בלי ערף, מתוך מאמץ להגיש לרבם אהוב את המתנה שהוא כה יחלה. ובראשם כמובן ישב רמי השפר המלובלין עם עיניים בורקות משמחה וליבו גוי מאושר. הגיע הלילה מספר הרב אוזנר, כולם סיימו את הלימוד. השמחה פרצה ועלתה, היה קשה לתאר את זה במילים, אמר הרב אוזנר. הוא מספר שאבא הישיבה הזה אילוי אחד, אילוי עצום, קראו לו יוסף בוים, שהוא קיבל על עצמו ללמוד באותו יום, ביום אחד, את כל מסכת דברי בשרה, 176 דפים. הוא מספר שכל היום אותו בחור ישב על המקום והתמיד ברציפות, בלי הפוגה של רגע אחד. כשהתחיל להחשיך, אז אלה שישבו רואה שפתאום נעלם. חשבו שקרה לו משהו, חיפשו אותו, מצאו אותו בחדר עם הגמרא שהוא לומד בריכוז מאוד גבוה. כשהם פנו אליו, אז הוא בקש שיניחו לו ולא יפריעו, כי נשאר לו עוד 10 דפים כדי לסיים. אומר הרב אוזנר, והוא סיים. סיים את כל השעה, סיים את כל המסכת ביחד עם הבחורים שסיימו את כל השעה. זה סיפור יפה שהופיע בפתאון כל ברמה. מדור פניני הפרשה אומרת התורה, מלא עומר ממנו למשמרת לדורותיכם. הרש"י מפרש, הרבה שלוחים לו למקום להכין מזון ליראיו. יש כאן סיפור מעניין שזה על פי מאחורי הפרגוד, על איזה יהודי אחד שבא לשאול את רב חיים קניבסקי, על אדם שיש לו חובות, האם הוא צריך לקנות כרטיס פייס מצד חובת ההשתדלות. וגם אם זה לא חובת ההסתדלות, האם זה דרך ישרה, האם אפשר לעשות ככה? חיים הסתכל עליו ואמר לו שלא יחזיקו מכך. והוא אמר לו שאבא שלו, הסטייפלר, היה עונה על זה, על השאלה הזאת עם הלשון של הספרי. הספרי אומר, אין שואלים בגורלות. ורב חיים הוסיף וסיפר, שתמיד חוכם, בעל המייסה, סיפר לו שהוא היה גם בעל חוב, והחזניש כן אמר לו לקנות כרטיס הגרלה, אבל בגלל שהוא לא יספר לאף אחד. אבל הוא לא התאפק, והוא יספר לאשתו. והוא לא זכה בהגרלה. והוא בא לספר לחזניש שהוא לא זכה, הוא התבייש לספר שהוא סיפר לאשתו. אבל ככה הוא בא לחזניש שהוא לא זכה בהגרלה. נה לו החזניש שכנראה הקודש ברוך הוא לא חופץ בדרך הזאת, שכביכול יגידו לו את הדרך איך הוא ייתן. וידוע ההתבטאות של החזוני, שלא מטוסים נופלים, אלא אנשים. אז ככה גם לגבי כרטיס הגרלה, לא הכרטיס זוכה, אלא אדם זוכה. במעשה שהיה באדם שהחליף בגניבה את הכרטיס ההגרלה שלו, את הכרטיס של החבר שלו, ולצערו הכרטיס המקורי שלו הוא זה שהרוויח. והוא התוודה על זה, היה לו סיבה טובה להתוודות. ושאלו את רב חיים, האם הוא יכול לתבוע את הכסף מהשני? אז הוא אמר, השאלה הזאת היא מהות שלה בטעות, כל המקור של השאלה בטעות. כי כמו שאמרנו, לא הכרטיס זוכה, האדם זוכה. וגם אם הוא משאיר את הכרטיס אצלו, הוא לא זוכה, הכרטיס השני הוא היה עולה בגורל. עד כאן הסיפור בעניין הכרטיסי הפיס. ואנחנו מגיעים לנושאים של הדף היומי בהלוכה. אז נזכיר ונאמר שבשלוחה אחד אפשר לשמוע את השיעור הנפלא מהרב זילברשטיין. האם מותר לברך ברכת מורה האש שלא בשעת הבדלה? ולמה אדם שכבר עבדי לא יכול להוציא אישה ידי חמת הבדלה? אתם מוזמנים לשמוע בשלוחה אחד בין יתר הדברים המרתקים גם את אלה. נשים חייבות בכל דיני שבת כאנשים, ולכן הן חייבות בקידוש ובהבדלה. למרות שהן מצוות שהזמן גרומה. ויש אומרים שנשים פטורות מהבדלה. כלומר שהיא מצווה שהזמן גרומה שמתקיים בימי חול. ולא נכללת בדיני השבת. אבל לדעת הרמו, יש להחמיר כדי הזו שאישה לא תבדיל בעצמה, אלא תשמע מפי איש. וגם לדעת המחייבים, קראו לוודאי שאישה פטורה מברכת בור האש. כלומר שהברכה הזאת היא בוודאי לא שייכת לשבת, הרי תקנו אותה לזכר בריאה של אור במוצאי שבת, והיא מצווה שהזמן גרומת. וגם אסור לה לומר אותה, כי בניגוד לברכות של היין והבשמים, זה לא ברכת הנהנים. ולכן אסור לומר אותה אם היא לא מחייבת לה. אבל לכל הדעות, האישה יכולה לנהוג בהבדלה ולחייב את עצמה בכך, וגם לברך ברכת המבדיל וברכת מאור האש, כדרך שנשים מברכות, לפי מנהג בני אשכנז, על מצוות אחרות שהזמן נגרום, כגון, שופר ולולב. אבל אף על פי כן, לכתחילה האישה לא תבדיל בעצמה, כיוון שנהוג שנשים לא שותות מעין ההבדלה. ורק שאין לה ממי לשמוע, אז היא תבדיל בעצמה ותשתה. ואיש שיצא ידי חובת הבדלה לא יבדיל, רק כדי להוציא אישה, כיוון שהיא יכולה להבדיל בעצמה. בואו ניגע קצת בעניין של בשמים. חז"ל הניגו לארח בשמים במוצאי שבת כדי להשיב את הנפש שדואבת על יציאת השבת. לתת פיצוי לנשמה שהסברת על נשמה יתרה. ולברך עליהם בתוך סדר ההבדלה. אז בימי חול סתם מברכים על עצי בשמים בורי עצי בשמים ועל הסבים בורי יסבי בשמים. אבל במוצאי שבת מברכים על כולם בורי מלא בשמים שזה ברכת הבשמים שלא גידולי קרקע. ולמה? בגלל שמוצאי שבת, אז הברכה מסורה להמון העם. הם עלולים מיטות ולברך חצי שמים על עשר, ולהפך. ואז הברכה תהיה לבטלה. ואילו ברכת מיני בשמים פותרת בדיעבד את כל הבשמים. אבל ראוי להשתמש בבשמים כאלו שגם בימי החול, הברכה שלהם היא מיני בשמים. רבותיי, נזכר במה שלמדנו אתמול, לדעת השולחן ערוך, כשאדם מוציא אחרים מידי חובת הבדלה, כולם צריכים לשבת ביחד. לדעת הרמות צריך לעמוד, וכך מנהג בני אשכנז. אמנם יש מגדולי אשכנזים שכן נהגו לשבת. בברכת הגפן בהבדלה, צריך להחזיק את כוס היד, את כוס של היין, יד ימין. ובברכת הבשמים יהיו ביד ימין והכוס בשמאל. אותו דבר ברכת מאור האש, הנר יהיה בימין והכוס בשמאל. שעובר לברכת המבדיל, מחזיר את הכוס לימין. מי שאין לו יין להבדיל עליו במוצאי שבת, אם ביום ראשון הוא יוכל להשיג יין, הוא לא יוכל עד שהוא יבדיל. אלא אם כן הוא אדם חלוש, שהתענית עד למחרת קשה לו. נזכר מה למדנו לפני 100 ימים. קבלת שבת לפני השקיעה, אפשרית לכל המוקדם מזמן פלג המנחה, שזה שעה ורבע זמניות לפני סוף היום. שעות זמניות זה שעות שהאורך שלהם משתנה לפי אורך היום בחלוקה ל-12. ונשמח לוקד בין הפוסקים מתי הגדר, מהי ההגדרה של אורך היום לעניין הזה? האם זה מעלות השחר עד יציאת הכוכבים, או פחות מכך, אלא מהנץ עד השקיעה? ויש אומרים שאפשר לקבל שעתיים, אפשר לקבל שבת שעתיים זמניות לפני יציאת הכוכבים של רבי נתן. אפשר לסמוך על הדעה הזאת כתחילה. ולמה? כיוון שהזמן הזה הוא אחרי פלג המנחה המוקדם יותר, שמחושב ביחס לשקיעה, בקבלת שבת לפני פלג המנחה, שמחושב ביחס לשקיעה, לא נחשבת למאומה. איזה חג הומצא על ידי אדם הראשון? והאם יש שור עם קרן אחת? ואיך השתלטו הרומים על היוונים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בעזרת השם במסכת עבודה זרה דף ח. בדף ה' מתלמוד בבלי. ונזכיר לכם שבשלוחה 2 אפשר לשמוע שיעור של הדף ה' בעיר קצר ונעים וכיף לשמוע מערב אליה אורך שם שליטה. ואנחנו נגיעים למדור המתוק, החפצים בחיים, חובץ חיים יומי. בסוף ההקדמה, כספר שלו, כותב החפץ חיים, שכשהוא הביא בספר את דברי הרמב"ם ושאר הפוסקים, אפילו שהוא יכל לפעמים לשנות את הלשון, לקצר או להאריך, כדי להקל על מי שלומד, בכל זאת הוא לא רצה לשנות את הפוסקים שהדין נובע מהם. ובביאור המוסופים של דיר שמביאים טעם נוסף לזה, שהחפץ חיים מזכיר בסוף הפתיחה לארורין, הוא כותב ככה, תשמעו את לשונו הטהורה, ואבקש לידידי הקורא, איזה מילים מתוקות, שאת זאת הפתיחה יקרא ויחזור ויקרא, כי אם היא לוקטת מאת הראשונים, אשר דבריהם קדושים וטהורים, בוערות כמראה הלפידים, ובוודאי אומר החפץ חיים, שמרו את עצמם מיהודה גרועה זו, ועל כן דבריהם פועלים מאוד בלב קוראיהם. אז הוא לא רצה לשנות את המילים, אפילו שזה ארוך יותר, קצר יותר, פחות ברור, הוא לא רצה לשנות. אז נראה שעל המשקל של הדברים האלו אפשר לומר את זה גם על הספר חובץ חיים עצמו, שמלבד התועלת הגדולה שיש בידיעה של הלכות שמירת הלשון, עצם הלימוד בו זה כבר סגולה גדולה להישמר מסורי לשון הרע. כמו שהחובץ חיים כתב על הראשונים שהביא מהם את הפסקים, אפשר לומר את זה גם עליו, שדבריו קדושים ופטורים, הוא בוודאי שמר את עצמו ממידה גרועה הזו, ועל כן דבריו פועלים מאוד בלב קוראים. וזה המקום להזכיר מייסה נפלא שמובא בביאור המוסופים של דירשו, שכשהחפץ חיים היה בן 70, הוא הגיע לגיל 70, אז אמר שעד עכשיו הוא היה שרוי בפחד, שמה לא הגיע לגיל 70, יחילו לשם, למה? כי הרי כתוב מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, ששמירת הלשון מעריכה ימים, ואם הוא לא יגיע לגיל 70, יהיה חילול השם, אמר החפץ חיים, שהבריאות יגידו שלמרות כל מה שהוא פעל בגלל שמירת הלשון, הוא לא זכה לאריכות ימים. והוא הוסיף שאומנם עכשיו אין חילול השם, אבל עדיין זה לא קידוש השם, מבחינת הגיל. 70, זה עדיין לא קידוש השם, וכשהוא הגיע לגיל 90, אז אמר שכעת כבר יש קידוש השם, הוא רק עשה על זה סעודת מצווה. בסדר הלימוד הימי אנחנו מתחילים היום את הפסיכה שבאה לאחרי ההקדמה. שהחפץ חיים יבאר שם שעתם, שהקדוש ברוך הוא עשה לדבר לשון הרע, בגלל אהבתו לעם ישראל וחפצו בטובתם, שהוא קורא להם בנים, חלק השם ועוד כל מיני ביטויי אהבה וחביבות. ולכן הוא הרחיק אותם מכל המידות הרעות ובפרט מלשון הרע ורחילות. אז נשאלת איפה השאלה רבותיי, האם גדר איסור לשון הרע הוא בזה שזה מידה רעה? או שהעניין שלו הוא הנזק והצער שנגרמים למי שמספרים עליו את אותם דברים לא טובים. אז בביאור המוסוף הם דנים בעניין הזה, והם מבינים שבהמשך החפץ חיים יבאר שהתורה הקפידה על לשון הרע כי זה מידה רעה, וגם אם לא עשינו זה שום נזק. והחפץ חיים מוסיף וכותב שככה מוכח מהרמב"ם, מהרבן יונה. אז זה צד אחד, אבל מאידך, במקום אחר, בהמשך החפץ חיים כותב שיש דין נוסף, שמצד שגורם רעה לחברו בגופו וממונו, הוא מייצר לו ומפחידו, ואפילו שאין בעצם דבריו כל גנות. ככה כותב החפץ חיים במקור ומחר. יש לזה כמה נפקמינות להלכה, בין שני סוגי האיסורים האלו, ובהמשך ניגע בהם בעזרת השם. עד פה המדור המתוק של החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, וכמובן, כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. המדור המוסר היומי, אז אנחנו לומדים מהספר חומת הדת, מאמר דרך התורה בסוף הספר, אומר חפץ חיים שיסוד קיום האומה בתורתה ודתה האומה, חינוך הבנים, ללמד אותם את תורת השם ולחנך אותם למצוות, שעת זקנה לא אסורו מהשם ומתורתו. הוא אומר חפץ חיים, ועל העיקר הזה נצטווינו בציוויים ועזרות כפולות ומכופלות. הוא מביא פה כל מיני מקומות שהתורה אומרת, זה בקריאת שמע ושיננתם לבניך, ולימדתם אותם לבניכם, וגם הצטווינו במצוות שרשת להשריש בלבבות של הילדים את שורשי האמונה. והגעת לבנך, על מה תספר בו זה בנך, והיה כי שלך בנך, והודעתם לבניך ולבני בניך, והרבה כרצה בזה. ומסביר חפץ חיים, שמפני שזהו קיום האמונה ומוסדות התורה, ואבותינו מעולם קיימו את העיקר הזה בכל לבם וכל נפשם, שלמדו בעצמם ולימדו את הבנים את תורת השם התמימה שבכתב ושבעל פה. והם השרישו בקרבם אמונת תורה להשם ולתורה שלו. והורישו לבניהם תורה שלמה ותמימה, ובניהם לבניהם עד הדור האחרון. ומסיים החפץ חיים ואומר שלפי החינוך האמיתי, המחויב כמו שנהגו אבותינו, שמה מלמדים את הנער כל חמישה רמשי תורה, כמוש רשי, שבו הוא מתבאר פשוטו של מקרא, עתים מוסדות תורה שבעל פה שמסורה לנו, שהיא מבארת כל מצווה ומצווה שבתורה, כהלכתה על פי הקבלה. והם משתרשים בלב הנער כל מצוות התורה, מה שאסור ומה שמותר, עוזרות ועונשים, מידות הקדושות ויסודות האמונה בהשגחת השם ונפלאותיו. ומסיים החפץ חיים ואומר, הכל נכנסים ונשרשים בלב הנער. ואז הוא גודל ונהיה יהודי שלם לאלוקיו ולתורתו. הוא יודע שכל מה שנעשה בעולם זה בהשגחת השם. עד כאן הדברים בעניין של המוסר היומי. מדור פרשת השבוע אומרת התורה, והישר בעיניו תעשה. רבי צחוק זילברשטיין מביא את ההסבר של המשגיח רב מאיר חודש על הקושי לתת מחמאות. הוא מספר בשם אחד ממקורבים של המשגיח רב מאיר חודש, שאל שני אותו בבית בעת זקנותו, ככה מספר רב מאיר ספולינסקי, רם בישיבת אור אל-חולון, בדרשה שהוא נסע בבית מדרש, שבלילה אחד, שתיים בלילה, הוא שומע רעשים מהחדר, אותו אחד שישן עם המשגיח. הוא ניגש ורואה שרב מאיר מתלבש ומתכונן לצאת. הוא לא יודע לאיפה הוא תכנן ללכת בכזאת שעה. אז הוא עוקב אחריו, והוא רואה שהוא פשוט הולך לסלון ומתיישב על הספה. הוא מספר אותו אחד שהלך והתיישב לידו, והמשגיח אומר לו שהוא לא מסוגל לישון. זה היה נדיר, בדרך כלל היה לו הפרעות בשינה, גם לעת זקנותו. מה קרה? למה המשגיח לא יכול לישון? שאלתי אותו. ורב מאיר, שהיה זקן המשגיחים בארץ ישראל, עונה לו, אתה יודע מה מפריע לי לישון? אני מערער כל הזמן בעובדה שבני אדם לא יודעים להחמיא אחד לשני, וזה מציק לי מאוד. הוא מוסיף ואומר לו, אני משקיע את מוחי במתן תשובה לשאלה הזאת, על מה ולמה קשה לנו כל כך להחמיא. עד כאן הסיפור שסיפר אותו מקורב, שהיה יושן אותו ביחד. ואנחנו מסיימים במדור התחזקות היומית. מהי בן עזרא? היא בן עזרא על משלי, והוא מביא, כתוב בשם הרב הקודש רבוך ממז'יבוז', שהיה אומר שאדם צריך להיות כמו כלי, שכל מה שירצה בעל הבית לשפוח בו, קבל את הכל, יין, חומץ. והוסיף, תראו כי אמרתי לכם נקודת האמת. אם כן רבותיי, נשתדל להתרחק מאוד מהכעס ונזכה לחיים מאושרים ורגועים בעזרת השם. ועד כדברינו להיום, נשוב וניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים ועוד דברים מרתקים. הרבה הצלחה.